טוב, שלום וברכה מוריי ורבותיי. אנחנו נמצאים בדין פולטת שכבת זרע. פולטת שכבת זרע, מצד אחד, זה נשמע דין יותר צדדי. יחסית לדם נידה, דם זיווה, אנחנו מדברים על אישה שאחרי תשמיש עם בעלה פולטת שכבת זרע. מבחינה מעשית, כשמחפשים הקלות, כשמחפשים פתרונות, כשיש זוג עם בעיות של פוריות, כשיש איזו בעיה, הדין הזה של פולטת שכבת זרע הופך להיות הכי משמעותי. אלה הנקודות שבהן יש לנו יותר יכולת לדון, מאשר דברים אחרים שהם הרבה יותר מסובכים, הרבה יותר בעייתיים, כשנאמר על שבעה נקיים או על דברים אחרים. והדין של פולטת שכבת זרע צריך לנסות להבין אותו, לראות את ההתפתחות שלו, ואז לנסות לראות באיזה מצבים יש מקום לפעמים להקל בדבר הזה. אז בימים שאחרי התשמיש נשארת שכבת זרע בתוך גוף האישה, ולוקח לה זמן עד שהיא נפלטת לגמרי. מה הדין של פולטת שכבת זרע? אז בגמרא בנידה דף מ"א עמוד ב' מבואר מהפסוק, ואישה כי תהיה זווה, דם יהיה זווה, לא כתוב דם זווה, אלא דם יהיה. אז כאן הגמרא לומדת דין פולטת, מכאן נראה כלומר שזה לא רק דם נידה עצמו, אלא גם פולטת שכבת זרע, ומכאן נראה שפולטת שכבת זרע זה ממש דאורייתא. לימוד נוסף, שבהר סיני, שם גם היו אסורים בתשמיש לפני מתן תורה, ומכאן ששכבת זרע מתמת, אנחנו נדון בדברים האלה. המאירי בנידה דף למד ג' עמוד ב' אומר, יש לנו כללים בדם נידה, ואנחנו עוד נלמד בעזרת השם, הנושא הבא, אחרי, לא של יום רביעי, אלא בהמשך, הנושא הבא, הוא איזה דם, מתי הדם בדיוק נאסר, ויש לנו כלל שאנחנו נדבר עליו, שלהלכה אנחנו פוסקים שרק דם שיצא בהרגשה אוסר. כלומר, האישה אמורה להרגיש שיצא דם. ואם היא לא מרגישה, זה לא אוסר מהתורה. המאירי טוען שגם לגבי פולטת שכבת זרע זה אותו דבר. כלומר, אם הדבר הזה נלמד מהפסוק כאן של דם יהיה זווה בבשרה, אז גם בזה צריך הרגשה. אם היא פלטה שכבת זרע ולא הרגישה, לא יהיה בזה איסור, לפחות לא מהתורה. כמובן שלפי הלימוד ממעמד הר סיני, אז זה לא כתוב כל כך, זה רק לפי הלימוד. מעמד הר סיני, אנחנו לא יודעים, שם כל יחסי אישות נאסרו, לפחות מהלימוד של דם יהיה זווה בבשרה, אז יכול להיות שדווקא בצורה הזאת. הגמרא בנידה דף למד ג' עמוד א' מביאה את ספקו של רמי בר חמא, באי רמי בר חמא פולטת שכבת זרע, מהו שתסתור בזיווה. עכשיו אני רוצה, מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה בקצרה לעבור על העקרונות של הסוגיות, כי באמת סוגיות מסובכות, לעבור על העקרונות שיוצאים מהסוגיה, לעבור על העקרונות שיוצאים מהראשונים, לעשות סדר כללי בסוגיה שלנו. והגמרא שואלת, האם רואה אבי וסתרה, או דילמה נוגעת הייתה ולא סתרה? כלומר, השאלה היא, האם מי שיוצאת לה שכבת זרע מגופה, היא נחשבת כרועה. נחשבת כרועה, זה אומר שזה כמו יציאת דם, כאילו שזה ממש יצא מגופה, ואז היא סותרת. היא סותרת יום אחד, עוד מעט נדבר קצת יותר, בניגוד לדם שכמובן היא מאבדת את כל השבעה נקיים, כשאנחנו מדברים כאן על סותרת, זה סותרת יום אחד, שזאת אופציה אחת, או שאולי היא כמו נוגעת, כלומר אולי זה לא נקרא שזה כאילו יצא מגופה, היא רק נוגעת בשכבת זרע, וכיוון שהיא רק נוגעת, וזה היה בבית הסתרים, אז בצורה כזאת היא לא נתמת, והיא למעשה יכולה להמשיך את השבעה נקיים כרגיל. לפי השיטה הזאת של נוגעת, זה נכון שהשכבה הזרע כאילו יוצאת מגופה עכשיו בצורה טבעית, אבל מצד שני זה לא חלק מהגוף שלה. זה לא חלק אורגני מהגוף, זה נכנס על ידי הבעל. אז ממילא זה לא נחשב כרואה, זה לא הפך להיות חלק ממנה. ושם בגמרא רבא מתקשה בספק הזה, ורבא אומר, מה המשמעות של הספק הזה? אי אפשר להגיד שהיא סותרת רק יום אחד, כי אם היא סותרת יום אחד אפילו, אין רצף של שבעה ימים, וצריך להיות רצף של שבעה נקיים. כתוב, ואחר תתהר, אחר לכולן, שצריך שיהיה רצף של שבעה נקיים, אז לא יכול להיות שהיא מפסיקה יום אחד באמצע, ולא יכול להיות שהיא סותרת את כל השבעה נקיים, גם הדבר הזה לא יכול להיות, כי גם זב שראה קרי סותר יום אחד, לא יכול להיות שהיא תהיה חמורה יותר מזב שזה יצא מגופו. ולדעת רבה כנראה שבאמת מדובר על נוגעת, שהיא כנוגעת ולא כרואה. אבל רמי בר חמה והגמרה למעשה עונה על הדברים ואומרת, היא באמת רואה, אבל דם סותר שבעה נקיים, שכבת זרע לא סותרת, היא סותרת את אותו יום, היא לא כמו דם. היא סותרת רק יום אחד. את הדבר הזה אנחנו צריך להבין מה זה אומר, למה? למה שכבת זרע סותרת יום אחד, ואיך זה כן מסתדר פתאום שאין לנו את שבעת הימים ברצף? ועל זה אנחנו נדבר עוד מעט, אבל זה מה שיוצא עם מסקנת הגמרא. לא נפשט ספקו של רמי בר חמה, אבל ראשונים כך פסקו וכך כותב הראש, שאנחנו פוסקים, מחמירים, שפולטת שכבת זרע, דינה כרואה וסותרת יום אחד. אז זה קודם כל סוגיה ראשונה. סוגיה ראשונה, מהמחלוקת שם עולה שאנחנו כנראה פוסקים שנחשבת כרואה, שפולטת שכבת זרע נחשבת כרואה וסותרת יום אחד מהשבעה נקיים. יש לנו סוגיה נוספת בנידה דף מ"ב, שגם שם הגמרא דנה אם פולטת שכבת זרע היא רואה או נוגעת, ושם בסוגיה גם כן מבואר שכנראה היא רואה, כך יוצא ממסקנת הסוגיה שם, שרואה אבי, ולמעשה מהסוגיה שם עולות עוד שתי השלכות. השלכה אחת אמרנו האם היא סותרת או לא סותרת יום אחד, עולות עוד שתי השלכות האם נידה היא רואה או נוגעת. השלכה אחת, האם צריך שיעור כדי להיטמא. בכל טומאה שיוצאת מהגוף שלנו לא צריך שיעור. אפילו כלשהו נטמאים. אם זה דבר חיצוני, אם היא לא נחשבת כרואה, אלא כנוגעת, זה לא כאילו יצא מהגוף שלה, יש כאן איזה משהו חיצוני, אז צריך שיעור כדי להיטמא. האם זה שיעור של עדשה, או שיעור אחר, חתימת פי העמה, דבר הזה דנו בנידה דף למד ג', אבל זאת עוד נפקמינה, האם היא רואה או האם היא נוגעת. ונפקמינה שלישית, שמובאת בנידה דף למד ג', באמת בדף מ"ב, שאולי הדבר הזה תלוי במחלוקת התנאים בין רבי שמעון לחכמים, מתי שכבת זרע מטמאת את האישה. האם היא טמאה רק כשהזרע יצא חוצה לגמרי, שזאת שיטת רבי שמעון, או שזה טמא אפילו כשזה עדיין בבית הסתרים, כלומר זה יצא מבפנים, אבל זה יצא מהחלק הפנימי יותר, אבל זה עדיין בתוך בית הסתרים. זה לא יצא לגמרי מחוץ לגופה. זה עדיין בתוך גופה. ובגמרא מבואר שאם היא נחשבת, אם זה רק, נגיד ככה, אם היא רואה, אז גם בבית הסתרים היא כבר מתמת. כדין אישה שיוצאת דם מגופה, הוא לא צריך לצאת לגמרי החוצה. אם הוא יצא והוא כבר נמצא בשלב החיצוני, לפני היציאה הסופית, גם שם זה מטמא. אבל אם היא נוגעת, אז כיוון שמדובר על נגיעה בדבר טמא, בתוך בית הסתרים זה עדיין לא מטמא, רק כשזה יוצא מחוץ לגוף, אז זה יחשב כמטמא. בכל אופן, יש לנו שלוש נפקמינות שהזכרנו לגבי השיעור, האם הוא בכל שיעור או בהדשה וכולי, לגבי לאן זה צריך לצאת, האם זה צריך לצאת לגמרי, שאז זה דין נוגעת, או אפילו בבית הסתרים זה כבר מטמא, שזה דין רואה, ולעניין סותרת שבעה נקיים, שזה הנושא שיותר חשוב לנו, שהאם היא סותרת את השבעה נקיים או לא, שמדין רואה היא סותרת יום אחד, כמו שאמרנו. עכשיו, השלב הבא, אחרי שעשינו ככה סדר כללי קצת, פחות או יותר בסוגיות, השלב הבא זה מתי בדיוק נאמר הדין הזה של פולטת שכבת זרע. על מי זה מדבר? על איזה מקרה זה מדבר? ובדבר הזה מצאנו שלוש שיטות בדברי רבותינו הראשונים. שיטה הראשונה היא שיטת רבינו תם. רבינו תם מבין שמדובר באישה שבא עליה זב. לא מדובר סתם באישה שהייתה עם בעלה. מדובר באישה שבאה להזב. ופליטת שכבת זרע, הבעיה שם שזה מעורבב עם דם זיווה. זה מעורבב עם צחצוחי זיווה. זה לא הזרע לבד, אלא שהוא מעורבב עם צחצוחי זיווה של הזב. ורבנו תם מסביר שבגמרא בנידה דף כף ב' מבואר שגם זב שפלט שכבת, שיוצא ממנו שכבת זרע, זה בעייתי בגלל שזה מעורבב עם דם זיווה. יש בזה צחצוחי זיווה. מה זה? לא דם, צחצוחי זיווה. שיש בזה שריות, צחצוחי זיווה כאלה, אבל לא הזרע לבד. זה רק הזרע שמעורבב עם עם הצחצוחי זיווה האלה, וממילא במקרה רגיל, סתם, של אישה עם בעלה, אין בכלל בעיה של פולטת שכבת זרע. כל הדבר הזה לא נאמר בכלל במקרה רגיל של בעל עם אישה, אלא מדובר של אישה שקימה תשמיש עם זב. עכשיו, אז בואו נתחיל לעשות סדר. קודם כל, הראש על השיטה הזאת. אתה שואל על הזב עצמו, מה קורה בזב עצמו, בצחצוחי זיווה, על הדין של זב שסותר. כן, עכשיו, הדבר הזה, יש מקום לדון בו בסברה. כלומר, מצד אחד זה כאילו הלכה למשה מסיני, שזה סותר יום אחד. יש מקום לדון במשמעות של צחצוחי זיווה, והאם זה דומה למה שאנחנו נגיד עוד מעט לגבי קרי, או שזה משהו אחר, לגבי שכבת זרע. יש מקום לדון. אנחנו לא יודעים בגמרא את הטעם, אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, שיש הלכה כזאת. בכל אופן, ראשונים יקשו על שיטת רבינו תם, הראש מקשה, רבי שמעון לומד מהפסוק, ורחצו במים, ותמאו עד הערב, שאישה שפולטת שכבת זרע, דינה כרועה. הפסוק הזה לא מדבר על זווה, הוא מדבר סתם, על אישה זווה ששימשה עם מישהו, מדובר על בעילה רגילה, לא מדובר בבעילה עם זב. גם הוא מקשה שבהר סיני, כתוב שהיה צריך להמתין, שלושה ימים, שם לא מדובר על זב דווקא, סתם מדובר על בעילה רגילה, שצריך להמתין שלושה ימים, אז כל בעילה רגילה עליה נאמר גם כן הדין הזה של פולטת שכבת זרע. ויש עוד דברים שיש מקום לדון בדבר הזה, אבל נעזוב את זה כרגע. שיטה שנייה, השיטה הזאת של רבנו תם, זה גם שיטת היראים והרעבייה. יש עוד ראשונים שהסכימו לשיטה הזאת. שיטה שנייה, שיטת הרייבד. והרשב"א עקרונית הסכים לרייבד, למעשה, קצת החמיר, אבל עקרונית זה הרשב"א והרייבד, הרייבד והרשב"א והר"ן והמאירי, ועוד ראשונים שהלכו בדרך הזאת. שהם הבינו שכל הדין של פולטת שכבת זרע שסותרת נאמר רק לגבי תרומה, לגבי קודשים, לגבי טהרות. לא נאמר בכלל לגבי ענייני אישה לבעלה. ואחת מהראיות של הרייבד, בנידת ס"ז עמוד ב', רבי שמעון אומר, ולמדנו את זה, שמצד הדין זווה יכולה לשמש ביום השביעי. אלא שאסרו חכמים שמא היא תראה דם ואז היא תטמא למפרע. אבל היא יכולה עקרונית לשמש ביום השביעי. כלומר, בלי החשש לראיית דם אין בעיה. ולמה אין בעיה? הרי היא משמשת ביום השביעי. זאת אומרת שיש לה שכבת זרע ביום שאמור להיות נקי. היום השביעי שאמור להיות נקי, אם היא משמשת עם בעלה, יש לך שכבת זרע, זה בעצמו צריך לטמא. גם אם היא לא תראה דם אחר כך. ומכך שמותר בעיקרון מדאורייתא לשמש ביום השביעי אחרי הטבילה, סימן שפולטת שכבת זרע זה בכלל לא מטמא כשמדובר על אישה לבעלה, אלא רק כשמדובר על תרומה, קורבנות קודשים. זאת הוכחת הרייבד. רבינו יונה, והוא מופיע בראשונים, והראש דוחים את הדבר הזה, והם אומרים רק ביום השביעי, רק אז היא לא סותרת, כלומר אם היא שימשה עם בעלה ביום השביעי אחרי התפילה היא לא סותרת, כי יש לנו כבר מקצת יום נקי ומקצת יום ככולו. אז אפשר להגיד, טוב, היום הזה נקי, אז זה שהיא שימשה אחרי זה, זה לא מפריע. אבל, לכן ננסה להסביר קצת יותר, זאת שאלה טובה, אבל אם מדובר על שאר ימים, שם אנחנו לא אומרים הרי את מקצת היום, אנחנו צריכים שיהיה לנו יום שלם, שיחבר בין הימים, שם אי אפשר להגיד דבר כזה, ושם באמת אישה נתמת משכבת זרע. כל מה שאישה לא נתמת משכבת זרע, זה רק ביום השביעי אחרי התבילה, שאז אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, אז הכל כבר נגמר, אין לנו עוד המשך. רק אז יהיה בסדר, כך יוצא מדברי רבנו יונה והראש. אנחנו תכף נצטרך להבין את זה קצת יותר, מיד ננסה להסביר. אני רק רוצה לעשות סדר קודם כל בראשונים, עוד רגע אני אסביר, אנחנו ממש נגמור תכף גם. עריף והגאונים השמיטו בכלל דין פולטת, והרמב"ן מנידת דף מ"ב כותב שזאת ראיה לשיטת הרייבד, שהם השמיטו דין פולטת, כי באמת הדבר הזה לא נאמר לגבי אישה לבעלה. הרשב"א, אמרתי, מצדד בדעת הרייבד, אבל הוא מסיים בדבריו, ומכל מקום בעל נפש יחוש לעצמו. אז הוא כן חושב כדעת הרייבד, אבל יחוש לעצמו. יש לנו שיטה שלישית, שזאת שיטת רוב הראשונים, וזאת שיטת תוספות בנידת הפלמד ג', זאת שיטת רבינו חננאל והראש, ורשי בדף מבית, והמורדכי, והתרומה, והגאות מימוניות, וכך עולה מהרמב״ם, והסמק, זאת השיטה ממש ברוב הראשונים, שבאמת אישה שמשמשת עם בעלה, אפילו אם הוא לא זב, היא סותרת יום אחד, את אותו יום שבו היא פלטה, שכבת זרע היא סותרת, ואחר כך משלימה את יתרת זין נקיים. והדבר הזה דורש הסבר, וגם מה שראינו מקודם, מה ששאלת בדברי רבינו יונה והראש, מה בדיוק המשמעות של סותרת יום אחד? הרי ראינו בגמרא שאסור שיהיה הפסק ביניהם. שבעה נקיים צריכים להיות רצופים, ואז הגמרא אמרה לא, טומאת זיווה לא יכולה להפסיק. מכל הדברים האלה יוצא שכנראה ימי זיווה זה שווה טומאה. דם זיווה שווה טמא. אבל שכבת זרע שווה חוסר נקיות. שכבת זרע זה לא טומאה, זה חוסר נקיות. זאת אומרת, חוסר נקיות לא יכול להיחשב כיום נקי. אנחנו צריכים שבעה נקיים. אם יש לך חוסר נקיות, אם יש לך שכבת זרע, זה לא יכול להיחשב כיום נקי, ולכן צריך לספור עוד יום. אבל זה לא סותר שבעה נקיים. שבעה נקיים נסתרים רק על ידי טומאה. ולמעשה כל הדיון שם בגמרא עם רבי בר חמא, והדיון שמחלק בין, בין זרע לבין דם זיווה, אומר באמת שכבת זרע, לפחות כשאנחנו מדברים על אישה לבעלה, אנחנו לא מדברים כאן על טומאה, אנחנו מדברים על דבר שהוא לא נקי. וכיוון שהוא לא נקי, זה סותר יום אחד, אי אפשר להחשיב את היום הזה כיום נקי, אבל מצד שני, זה לא סותר את כל שיבת הנקיים, ולכן ביום השביעי אין בעיה, כי ביום השביעי מקצת היום כחולו, אז כבר לא צריך שהמשך היום יהיה נקי, אסור שתראה דם, אבל לא צריך שהמשך היום יהיה נקי, ולכן אם היא שימשה בהמשך היום השביעי, הדבר הזה לא סותר, וכך למעשה פסקו, נפסק להלכה כדעת רוב הראשונים. עכשיו רק אני אגיד, אנחנו, הדיונים שאנחנו צריכים לעשות, כמה ימים צריך לחכות בשביל פולטת שכבת זרע? כמה עונות או כמה ימים? הסוגיה בשבת. והאם יש מקרים שלא צריך לחכות בהם? ומה קורה אם אישה נקטה וכנחה את אותו מקום? האם גם אז היא צריכה להמתין כאשר היא מנקה את אותו מקום? האם אז אני אומר, טוב, אולי כבר אין שכבת זרע כי היא נקטה? והאם יש מקרים מיוחדים שבהם יש סיבות להקל או להחמיר? זה יהיה הנושא שבו אנחנו נצטרך לדון בפעם הבאה. מי שיש לו שאלות, אני אשמע עכשיו לשחרר את כולם, ואז נשמע שאלות בצורה פרטית, בסדר? טוב. מקווה שזה קצת עשה סדר.